שלום רב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים שיעור נוסף, שיעור חדש, במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי, כאן בכפר חב"ד, כאשר אנחנו לומדים מדי שבוע שיחה מלקוטי שיחות, ובשבועות אלה אנחנו מצטרפים לפרויקט לקוטי שיחות העולמי, שכל חסידי חב"ד בכל העולם מתאחדים בלימוד, לימוד משותף מלקוטי שיחות חלק י"ג, השבוע פרשת נשא, אנחנו בשבוע של חג השבועות, אבל בלקוטי שיחות חלק י"ג יש, אין שיחות לחג השבועות, יש שתי שיחות לפרשת נשא, שתי שיחות קצרות, שיחות מעניינות, שיחות קלות, ממש בשתי שיחות קצרות יחסית, כל אחת בת שתי דפים בלבד. נלמד איפה הפעם במסגרת זו, כהכנה לחג השבועות שלנו מויסיף ואוילך, מחיל אל חיל, נלמד שיחה אחת בשלמותה, ואם יאפשר לנו הזמן, גם חלק נקודה או על כל פנים ההוראה למעשה מהשיחה השנייה, אבל זה מיוחד, שתי שיחות קצרות, קלות, עם אורי בבויד עש השם, שתי שיחות מאוד מעניינות, בואו נראה בפנים. השיחה הראשונה, נוסוי א', פותח הרבי כדרכו בקודש בגישה המרכזית, שהיא מאפיינת את הגישה של לקוטי שיחס, שהעניינים הרוחניים והגשמיים הולכים נקודה, ביחד, והתורה היא נצחית, כלומר שורש כל דבר הוא מהרוחניות של הדבר, וגם אם בגשמיות אין כעת את ההשתקפות, את ההיבט המעשי של הדברים, אבל התורה היא נצחית, התורה היא תורת אמת, ויש משמעות נצחית לכל מה שכתוב בתורה, גם אם ההיבט הגשמי לא קיים כעת בפועל ממש. זה רעיון שהרבי מביא פעמים רבות בלקוטי שיחס, זה אחד המאפיינים של הגישה של הרבי, בלוקותי שיחות, והפעם זה בנקודת מוצא מעניינת, ועם הוראה למעשה מיוחדת עבור כל אחד ואחד. פותח הרבי ואומר ככה באות א', כמדובר כמה פעמים, הכלל שהתורה היא נצחית, בתקפו הוא בנוגע לכל התורה כולה, כלומר לא רק ההוראות והדינים והמצוות, שהן בוודאי התורה היא נצחית מהבחינה המעשית של הדברים, אלא הכלל הזה תקף גם לעניינים שבתורה שבגשמיות אינם בזמננו, גם להיבטים, סיפורים ותיאורים שבגשמיות המאורעות האלה הם מאורעות של עבר, אבל כיוון שהתורה היא נצחית על כל היבטיה, נמצאים גם העניינים האלה גם עכשיו ברוחניותם, והרוחניות היא העיקר. במילא, למרות שההיבט הגשמי, הפיזי, היה בעבר, האמת של הדברים, הרוחניות של הדברים היא נצחית, זה כלל קבוע. איפה זה? לגבי מה הרבי אומר את זה לענייננו לפרשת השבוע. כן הנאמר גם בפרשתנו, תחילת פרשת נשא, מניין משפחות בני גרשון ובני מררי, למנות אותם, לספור את כל השבט הלוי, והתחלת המניין הרי מופיע כבר בסוף פרשת במדבר, הנאמרת בסוף פרשה הקודמת, פרשת במדבר מסתיימת עם מניין בני קהת, והמשך המניין של בני מררי ובני גרשון זה בפרשת השבוע, פרשת נשא. אומר הרבי, הגם למרות שבגשמיות המניינים האלה זה דבר שהיה בעבר, זה לא ספירה נצחית, זה היה פעם בעבר ואין אצל הנצח, למרות שבגשמיותם אינו עניין נצחי, שהיה הציווי למנותם והמניין עצמו, אין הציווי ואין המניין בפועל, רק פעם אחת בשנה השנית לצאתם ארץ מצרים, אז האירוע בפועל בגשמיותו בפשוטם של דברים היה חד פעמי, אבל העניין ברוחניותו הוא נצחי בכל דור ודור. אם כן, לענייננו אנחנו צריכים להבין מה הנצחיות, מה המסר שאנחנו לוקחים לדורות ממניין משפחות בני קהת, בני גרשון, בני מררי, מה הנצחיות שבדבר, אות א'. באות ב', בא הרבי ומסביר אכן מה משמעות הדבר, מתחיל הרבי לבאר מה למעשה העניין הנצחי, מה עומק העניין, מה התוכן הפנימי של הליכת ומסע בני ישראל במדבר 40 שנה. על פניו זה תמוע מאוד. מדוע? אומר הרבי ויובן העניין, אם נקדים עוד שאלה, למה הוצרכו עם ישראל להישאר במדבר 40 שנה? שואל הרבי, תכף נראה את זה בפנים. מילא הם חטאו שלא להיכנס לארץ, אז העונש היה אמור להיות שלא ייכנסו לארץ ישראל בעקבות חטא המרגלים. אבל התחליף של זה לא היה אמור להיות בדווקא שהם יהיו במדבר. שילכו למקום אחר, מקום מיושב, אמנם שלא ייכנסו לארץ, אבל למה העונש היה, אל תיכנסו לארץ, ותמורת זאת תישארו במדבר דווקא. הן אמת, זה נכון שעל ידי חטא המרגלים נגזר עליהם, שלא ייכנסו לארץ 40 שנה, כי הם התלוננו ובחו שהארץ הזו אוכלת יושביה, אוקיי, הם לא ראויים להיכנס לארץ, ולכן נגזר עליהם יום לשנה, יום לשנה, כנגד כל יום שהמרגלים הלכו במסע הריגול, והם חטאו בכך יום לשנה, יום לשנה. הרי הגזרה הייתה רק בנוגע לכניסתם לארץ ישראל, הם חטאו בכך שהם לא רצו לעלות לארץ ישראל, והם אמרו שהארץ אוכלת יושביה, לכן נענשו שלא ייכנסו אליה מידה כנגד מידה. לא רצית, דיברת על הארץ רעה, לא תיכנס אליה. אבל אומר הרבי, הרי היה יכול להיות 40 שנה הללו שעם ישראל יהיה במקום יישוב, לא בארץ ישראל, אבל במקום מיושב אחר, והעונש היה בכל תוקפו, ולא במדבר. ובפרט שהמדבר הזה, זה לא היה סתם מדבר, אלא מדבר גדול ונורא, נחש, שרף ועקרב את סימון אשר אין בו מים. איך הגיע לפה העניין הזה של להיות במדבר? מילא לא להיכנס לארץ, יאנשו שיהיו במקום יישוב אחר. למה להיות במדבר ובמדבר הכי מסוכן של נחש ועקרב וכולי? כלומר, תמוע, מה פשר העניין שהם נאלצו להישאר 40 שנה במדבר דווקא? אלא מה? מה כן העניין? והעניין הוא, כמבואר בלוקותי תורה, בפרשת השבוע, משהו בלוקותי תורה, בחסידות מוסבר על כך, שטעם נסיעתם במדבר עם המשכן והכלים, זה לא היה רק כעונש שלא ייכנסו לארץ, אלא היה בזה תכלית ומטרה כדי להכניע את כוח יניקת החיצונים ששורש יניקתם הוא במדבר דווקא. זה לא היה רק עניין של עונש, אלא בעניין של תועלת, תפקיד ומשימה. המדבר מייצג מקום של לאומת זה, משום של קליפה, מקום שהחיצונים והקליפות שוהים בו ושולטים בו. כשעם ישראל היה במדבר, כפי שנראה תכף, השהייה שלהם שמה, והשהייה המיוחדת שלהם, היא ביטלה את התוקף של הקליפה שמיוצגת על ידי עניין המדבר. ויתירה מזאת, שעל ידי שהכניעו את החיצונים והחושך המסתיר, החושך שמיוצג על ידי המדבר, היו ממשיכים גילוי אלוקות, וכדי להתגבר על התוקף הזה, של התוקף של הלעומת זה, ולהמשיך את הגילוי האלוקות הרצוי, הם היו צריכים להיות במדבר 40 שנה. כלומר, זה לא היה רק עונש, אלא היה בזה תכלית מעשית חשובה, לבטל את הקליפות ולהמשיך גילוי אלוקי גם במקום של לעומת זה. בהערה 8, הרבי מביא דבר מעניין. הרי לכאורה, הכל העניין הזה הוא תמוע. הרי מה שהם הגיעו למדבר זה היה בדיעבד, כעונש. הרי באופן האידיאלי, הם היו אמורים להיות, להיכנס לארץ ישראל, ואז איך היה נפעל כל הבירור הזה? הרי הבירור הזה הוא תוצאה של החטא. אז איך יצא מהחטא דבר אידיאלי שכזה? אומר הרבי בהערה 8, מה שאילולי חטא המרגלים, הם לא היו צריכים להיות במדבר 40 שנה, וכיצד הם היו עושים את הבירור? הרבי אומר, ברמז בקיצור, יש לומר, לפי שאז היה הבירור באופן אחר, כלומר, אם הם היו נכנסים לארץ, הם היו יכולים לברר את הקליפות בדרך אחרת. לא נכנסו לארץ, אז הבירור הוא צריך להיות באופן הזה של השהייה במדבר. זה מאמר המוסגר. אבל הרבי ממשיך באות ב' ומבאר מה המשמעות של זה, כיצד שהייתם של עם ישראל במדבר עשה, בירר את הקליפות של הלעומת זה והמשיך גילוי אלוקות. מדוע? אומר הרבי ככה בפשטות, על ידי מסעות בני ישראל במדבר היה הענן הורג את הנחשים והעקרבים, ולא רק שהמדבר, לא רק שהענן ביטל את הדברים המזיקים, הם הפכו את המדבר למקום יישוב. כלומר, גם דחו את העניינים השליליים, וגם הפכו את המדבר, שהוא מקום שלילי מצד עצמו, למקום אידיאלי. והרבי מחדד, מדבר נבדל במקום יישוב, בעיקר בשני עניינים. מה המאפיין שמייחד? במה מדבר שונה ממקום מעיר נושבת, מעיר מיושבת? בשני תחומים מרכזיים. א', לא ישב אדם שם. מדבר זה מקום שאנשים לא יושבים בו. אין אנשים במדבר, אנשים לא מתיישבים, לא גרים במדבר. כשעם ישראל היה במדבר 40 שנה, כשהיו בו 60 ריבו בני ישראל, ישב אדם שם. המדבר שמייצג מקום של אי ישיבת בן אנוש, אי ישיבת בני אדם, על ידי שהייה של 60 ריבו 40 שנה, המדבר השתנה ממקום של אי ישיבה למקום מושב בני אדם. זה הבדל אחד. ב', מדבר מייצג ארץ לא זרועה. מקום לא רק שבני האדם לא נמצאים בו, מקום שממה. שום דבר לא גודל, שום דבר לא צומח. זה מצב טבעי של מדבר. בהיות בני ישראל במדבר, היו המים בעירה של מרים מגדלים מיני דשאים, ואילנות לאין סוף, כך שאנחנו רואים בגשמיות, עם ישראל בשהותו, בהליכותו במדבר 40 שנה, הפך את טבע המדבר, ביטל את הדברים השליליים שהיו במדבר, ואת שני העניינים השליליים שהיו בו, הפך אותם למקום מתוקן. ככה זה היה במדבר בגשמיות, וככה גם כן במובן הרוחני של הדברים, הם ביטלו את קליפת המדבר, את הנחשים והעקרבים של הלעומת זה, והמשיכו גילוי אלוקות. בהקשר זה הרבי מביא פה עוד זווית שמתחברת לעניין. וזהו גם הטעם בפנימיות העניינים שנמנו הלוויים במיוחד, הלוויים ששירתו את מלאכת הקודש, דווקא מבין 30 וגומר, לעבודתם לנשיאת המשכן וכליו, שעל ידם הפכו את המדבר לארץ נושבת, כנ"ל מלקוטי תורה. מי עשה בפועל, מי הוביל את המשכת הקדושה במדבר? הלוויים על ידי העבודה עם המשכן וכליו. לצורך זה אומר הרבי, הוא היה צורך למנות ולספור את הלוויים. למה היה צורך? למה היו צריכים לספור אותם בדווקא? מסביר הרבי, על ידי המניין המיוחד בעניין זה, כשסופרים אותם בפרשת השבוע, סופרים את בני קהת ובני גרשון ואת בני מררי, מה המספר מייצג? על ידי זה נעשו במיוחד דבר חשוב, ולכן המדבר לא יפעול עליהם, כי דבר שבמניין לא בטל. יש כלל, כאשר סופרים משהו, דבר שבמניין זה מייצר לו חשיבות, מייצר לו תוקף, מייצר חפצה, יש פה גדר, הדבר נספר, הדבר הוא חשיבות. לכן היה חשוב למנות את הלוויים, לתת להם תוקף ויכולת להתגבר על הניסיונות והאתגרים של המדבר, ולהוביל את הדברים עד להישגים הרוחניים הנדרשים. אם לא היו מונים את הלוויים, אולי לא היה להם את הכוח הרוחני הראוי, ואולי הקושי והאתגר והמקום הקליפות היה אולי גובר. סופרים את הלוויים, נותנים להם תוקף ומציאות, מתוקף הכוח הזה הם יכולים לברר את המדבר, ועד הרבה הם יהפכו אותו לארץ נושבת. זה ההיסטוריה, זה ההבר. אומר הרבי, אותו רעיון רוחני שהיה בהליכת בני ישראל במדבר, להפוך אותה למקום יישוב, לארץ נושבת, לארץ זרועה, הרעיון הזה הוא רעיון נצחי. המעשיות של הדברים, הפשט הדברים היה בעבר, אבל הרעיון הרוחני שרבי הפיק פה כעת מהליכת בני ישראל במדבר, זה רעיון נצחי, מסר נצחי, ויש פה מסר כפול. כפי שנראה תכף, אין מסר כללי בעבודה חוצה, ואין בעבודה של כל אחד עם עצמו, בינו לבין עצמו, כפי שנראה. שלב ראשון הרבי מסביר איפה אנחנו רואים את הרעיון הזה של הפיכת מדבר לארץ נושבת, למקום מושב בני אדם, בעבודה חוצה, בעבודת האדם. עוד ג', אומר הרבי, עניין זה לעשות ממדבר רוחני ארץ נושבת, מקום של צמיחה רוחנית, והכוח הזה מלמעלה על ידי הציווי למנות את עם ישראל, למנות את הלוויים, הוא עניין נצחי, ככל העניינים שבתורה כאמור בכל דור ודור. הרעיון הזה הוא רעיון שקיים תמיד. זה מתפקידו של כל אדם בכל דור ודור לתמיד. איך, במה המשמעות של זה? אומר הרבי, כשמתבונן האדם בסביבה בה הוא נמצא, לפעמים הסביבה היא כזו שיראה שמבחינת מדבר אשר לא ישב אדם העליון, הקדוש ברוך הוא, קדושה ואלוקות לא נמצאים שם. רוב בני האדם בסביבתו אינם יודעים מעניין אלוקות, לא מכירים על רוחניות, בוודאי שלא מכירים על הקדוש ברוך הוא. מי שכן יודע, אלא היודעים ואלא המתעוררים להתנהג כפי הוראות הקדוש ברוך הוא בתורה. קודם כל, כלומר, קודם כל באופן כללי, אדם יכול להסתכל סביבו, אני נמצא במקום של חולין, לעומת זה, סתם עולם הרחב, עולם הגדול, קליפות, ניסיונות, אנשים לא מכירים את הקדוש ברוך הוא, זה מדבר רוחני. וגם אם יש בני האדם שכן הולכים בדרך הישר, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל בן אדם יש בו מין המדבריות, מה פה שלא יחטא, על כל פנים יחסר כדבאי למעבד, שצריך להיות בעבודתו, האדם לא מושלם, האדם הוא חסר. על פי זה, הרי נמצא שהוא במדבר שלא ישב אדם שם. אומר אדם לעצמו, אני רוצה להיות מסור לקדוש ברוך הוא, אבל אני נמצא במקום שלא מאפשר את זה. העולם סביבי הוא מדבר, גם האנשים שכן הולכים בדרך הישר, הם חסרים, ובמילא יש פה את הרעיון שלא ישב אדם שם. אין ישיבה וקביעות לרוחניות בעבודה שלהם. אדם העליון, הרוחניות והקדושה, הקדוש ברוך הוא, לא נמצא באותם בני אדם באופן של התיישבות וקביעות. אם כן, מה המסקנה עלולה להיות? יכול העובד ליפול בעצבות וייאוש, לנטוש את שליחותו בעניי עירך, ולנוס למקום אחר, יותר קל, איפה שנראה לו שיש שם יותר ארץ נושבת, אבל לעזוב את האתגר ואת השליחות שיש לו, באותו מקום רוחני שבבחינת מדבר, האדם עלול ליפול ברוחו, ואולי לעזוב את התפקיד ואת השליחות הרוחנית שהייתה מולטלת עליו. איך הוא התמודד עם המחשבות של לכאורה צודקות? אומר הרבי, על כך באה ההוראה לנסוע במדבר ולשנותו כנסיעת בני ישראל במדבר שבפרשתנו. תדע לך שאתה עכשיו נוסע במדבר בדוגמת אבותינו לפני 330-20 שנה. הם נסעו במדבר והיה להם תפקיד, גם אתה אל תברח מהמדבר. אתה עכשיו ממשיך את מה שעשו דור המדבר. גם אתה נמצא במדבר עם משימה, אל תברח מהמשימה הזאת. כמו שנסיעתם של בני ישראל במדבר אז הייתה על פי ציווי הקדוש ברוך הוא. הם לא יכלו לברוח מזה, זה היה המשימה שלהם. ועל ידי זה הם הפכו את המדבר למקום יישוב והצליחו. כך הוא בנוגע מהרבי לכל אחד ואחת מישראל, בכל הזמנים, בכל מקום שהוא נמצא. גם אם המקום נראה לך כמדבר שמם, הרי היותו שם הוא לא במקרה חס ושלום, אלא בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, מהשם מצעדי גבר קוננו, בכדי שיהפוך אותו על ידי עבודתו למקום מושב בני, למקום מושב אדם העליון. כלומר, גם אתה עכשיו נמצא במדבר, לך תיסע במדבר הזה ותשיג את היעד להפוך מהמדבר למקום יישוב. ואומר הרבי, המשימה הזו מוטלת לא רק על מי שמשתייך ישירות לשבט לוי, אלא למעשה כל אדם משתייך לשבט לוי, כל אחד המשימה הזו, אז היה אולי שבט לוי במיוחד, אבל היום המשמעות של שבט לוי מקבלת משמעות רחבה. הרבי מבסס אצל פי דברי הרמב״ם, לא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש אשר נדבה רוחו אותו להיבדל לעבוד, לעמוד לפני השם ולשרתו, יהי השם חלקו ולחנתו, כמו שזכה לכהנים ללוויים. כל אחד שאומר לעצמו, אני מתמסר לעבודה הרוחנית, לעשות לבורא משכן, אתה נחשב כבן שבט לוי. כל אחד ואחד, אומר הרבי, אם רק ינדב רוחו אותו והוא יתמסר לאורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, יותן לו מלמעלה הכוח והחשיבות עד שאינו בטל. גם אתה תהיה כמו שבט לוי, כמו ששבט לוי מנו אותם בשעתו, והם קיבלו את הכוח ואת התוקף להתמודד עם המדבר, אם אתה הופך את עצמך להיות חלק משבט לוי, גם אני, כל אחד יקבל את הכוח משבט לוי, להיות מציאות תקיפה של קדושה, ולא רק זו בלבד שיהיה לך תוקף ומציאות, תעלה גם במדרגות הפנימיות של שבט לוי, תעלה מדרגה לדרגה מבני גרשון, שבני גרשון היו בדרגה נמוכה, שעליהם נאמר בפרשתנו, נשוא את ראש בני גרשון, גם הם. כלומר, העיקר היה לשאת את שבט, את ראש בני קהת, ובני גרשון הצטרפו עליהם, הם היו במדרגה נחותה. אז אתה אולי מתחיל במדרגה הנחותה, אבל אחר כך אתה מצטרף לגדול ממנו, ועד לדרגה של בני קהת, נשוא את ראש בני קהת בפני עצמם, ועל ידי זה ביכולתו לעשות מקום ממצאו, גם אם אכן זה היה בהתחלה מדבר, תעשה את זה, דירה לא יתברך. אם כן, המסר פה ראשית הוא מסר כללי על העבודה החוצה. גם אם אתה נמצא במקום שהוא במדבר, ואולי הוא מדבר אמיתי, אם תתנדב, תחשב כשבט לוי, תקבל את הכוח להיות במציאות ותוקף של קדושה, ובתוך שבט לוי תעלה מדרגה למדרגה, ואכן יהיה לך את הכוח לעשות מהמדבר הרוחני הנוכחי, מקום משכן לקדוש ברוך הוא. זו ההוראה כלפי העבודה חוצה. בהקשר למה שאמרנו כעת, מעניין מאוד להביא ציטוט מיוחד, סיפור מיוחד מהרבי שמופיע כאן בספר אדמו"רי חב"ד ויהדות ברזיל. דבר מפתיע, ממש שתואם לחלוטין את מה שקראנו, את מה שלמדנו כאן כעת בשיחה. בשנת תשט"ו, היה אז בברזיל, בדרום אמריקה, פעל שם השליח של הרבי, הרב צבי הירש חיטריק עליו השלום, ו... ביוטט כסלב תשט"ו, הוא ערך התוועדות לרגל היום, חג הגאולה אצלו בבית. הגיע להתוועדות יהודי מקומי, עורך עיתון בשם יעקב פרנס. יעקב פרנס הזה, יהודי מקומי בברזיל, התרשם ממה שהוא ראה, והוא היה עורך עיתון יהודי, פרסם כתבה על מה שהוא ראה. ואז הוא מתאר ככה. אני קורא פה בתרגום מפורטוגזית, הוא כותב ככה. אותו יעקב פרנס. ברזיל היא מדינה נפלאה. ריו היא יפה מאוד, אבל יהדות ברזיל היא מדבר. כותב אותו יעקב פרנס על המאורע שהוא ראה, יהדות ברזיל היא מדבר, הכל זמני, חיים בינתיים, בונים בינתיים, היהדות היא זמנית, מן היד אל הפה וכולי. כותרת שלו הייתה, יהדות ברזיל היא מדבר. הרב חיטריק, את הקטע העיתון הזה, שלח לרבי, כאשר הרבי קיבל את הקטע העיתון, הרבי כתב ליעקב פרנס מכתב, חודש לאחר מכן י' ז' טבת, ורבי כותב לו ככה. שמחתי לקבל את הידיעה מהרב חיטריק, עודת את עניינותו וכולי, ועל הפעולות שלך, אבל הרבי אומר לו, בשל כך, בקוראי במאמרו את הביטוי יהדות ברזיל עם מדבר, אינני יכול להסכים לו. תקוותי שהביטוי הזה, אתה לא מקבל אותו ככתבו וכלשונו, הרבי מחדד. מדבר מתכוונים למקום שגם אם יחרשו ויזרעו שם לא יגדל דבר. אבל אנחנו יודעים שכל יהודי הוא ארץ חפץ, ארץ שמשתוקקים אליה, היא תומנת בחובה אוצרות שאין לשערם. כלומר, הרבי שולל לחלוטין את הביטוי יהדות, ברזיל היא מדבר. אין כזה דבר, מקום שיהודי שמדבר יהודי יכול להצמיח גם את המקומות הכי יבשים ולעשות מהם ארץ חפץ. יהדות ברזיל אינה מדבר, שום מקום בעולם איננו מדבר לנצח, גם אם זה היה מדבר, הוא בוודאי יכול להפוך לארץ נושבת. עד כאן זה המסר חוץ שהרבי מביא לעבודת כל אחד, אבל פה הרבי מביא נקודה נוספת באשר לעבודת האדם עם עצמו. באות ד' הרבי ממשיך. ההוראה האמורה להפוך ממדבר לארץ נושבת שייכת היא גם לעבודת האדם עם עצמו ולא רק חוצה. למה? אומר הרבי ככה, כשהאדם עושה חשבון צדק ממה שעבר עליו, לא מה שקורה בחוצה, ממה שקורה איתו, לפי ממסך הכל, הוא שהנהגתו האישית הייתה בבחינת מדבר. האדם יכול לחשוב, נו מה השגתי, אני עדיין במדבר, עדיין אין בי התיישבות רוחנית, זה לא קבוע אצלי, אני נופל מפעם לפעם, ועל ידי זה אפשר שיבוא לידי יאוש חלילה בחושבו, איך אוכל לשנות את הנהגתי, או בפרט אם עבר ושנה בה שנעשה לו כיתר, או בפרט אם היה רגיל יותר מבית פעמים והרגל נעשה טבע. חטאתי כך וכך פעמים, נכשלתי, אולי גם אני מדבר. והמחשבה הזו לא עולה להפיל את האדם, אולי אין לי תקווה, אולי אני לא יכול להשתנות. אומר הרבי, על כך באה ההוראה, הוראה נוספת, מקבילה. כמו שבני לוי שהיו אז מבני 30 שנה ומעלה, עד אז הם לא עבדו את עבודת המשכן. עד בני 30 הם היו גם כן כביכול מבחינה אישית, כמו מדבר. הם לא עבדו את הקדוש ברוך הוא, הם לא עשו מהעולם הזה דירה לבורא יתברך, ובזהות האישית שלהם הם היו אולי כמדבר רוחני, על כל פנים ביחס למה שאמור להיות. ובכל זאת ניתן להם הכוח, ועד לנסוע את ראש, להעלות אותם למעלה מעלה, שמאז ועלה, ממצב של מדבר, הם יהיו נושאי המשכן, והם יהפכו את המדבר למקום יישוב, ומעשה רב, עובדה היא, שנעשה כל זה בפועל, ממצב שעד גיל 30 הם היו כביכול כמדבר, הם הובילו את המשכן, הם עשו את העולם, את המדבר לדירה, ובאופן של נשוא את ראש, כלומר המסר הוא, אין להתייאש, תמיד אתה יכול להשתנות ולהתהפך לטובה. אומר רבי, כן הוא בכל אחד ואחד, מבלי הבט על העבר שלך למצב עד עכשיו, באם יחליט שמכאן ולהבא, יעמוד לפני השום ולשורתו ולעובדו, אכן יותן לו הכוח לתאר את עצמו ואת בגדיו, כלומר את החיצוניות שלך ואת הפנימיות שלך, את הבגדים ואת הפנימיות, מכל העניינים הבלתי רצויים שהיו בעבר ביותו במדבר, ולהמשיך גילוי אלוקות בנפשו, ועליו יאמר, על כל אחד באופן פרטי יאמר, אני מהמדבר האישי שלי, ושכנתי בתוכם להיות משכן לא יתברך. כלומר, המסר הוא כפול. גם את החוצה אפשר להשנות, ממדבר רוחני אמיתי של הסביבה שהיא מדבר, להפוך אותה למקום של ארץ נושבת, של קדושת והמשכת אלוקות, וגם הבחינה האישית לעולם, אל לו לאדם להתייאש מעצמו, תמיד אתה יכול לפתוח דף חדש, ותמיד אתה יכול ממצב של מדבר רוחני אישי, להפוך למקום של הצמיחה והתעלות בדרגה הגבוהה ביותר. באות ה' אומר הרבי, שהתהליך הזה הוא מגיע בשני שלבים. א', בכדי שהאדם והסביבה שלו יעשו דירה לבורא יתברך, שני קווי עבודה, סור מרע ועשה טוב. צריכה להיות העבודה בשני קווים, סור מרע ועשה טוב. בדוגמה לכך, במלך בשר ודם. מלך בשר ודם שרוצים לעשות לו הרמון, לתקן לו דירה. שני שלבים בעשיית הדירה למלך. צריך ראשית לפנות את ההיכל מכל לכלוך וטינוף, ואחר כך לסדר שם כלים נעים. דבר ראשון, מנקים את ההיכל, אחר כך מסדרים אותו בפאר והדר. לענייננו, כן הוא גם בעשיית הדירה לבורא יתברך, צריך לזה את שני העניינים של סור מרע ועשה טוב. כל אחד בתהליך השינוי שהוא עושה, כולם יכולים להשתנות, אבל התהליך השינוי מורכב משני שלבים, סור מרע ועשה טוב. ואומר הרבי, גם שני השלבים הללו מרומזים בשבט לוי גופה, בין בני גרשון ובני קהת. גם עניין זו, אומר הרבי, נרמד בבני גרשון ובני קהת, נושא המשכן. גרשון, כשמו מה מרמז לשון גירושין, את מה מגרשים? את הרע, סור מרע. קהת, לעומת זאת, מסמל מצב הופכי, קהת הוא מלשון ולא יקעת עמים, יקעת מלשון אספה וקיבוץ, עניינים טובים ועשה טוב. גם בשבט לוי, שהם עושים את המדבר למשכן לבורא יתברך, בני גרשון, הם מופקדים על הצד של סור מרע, לגרש החוצה, להוציא את העניינים השליליים, אחרי העבודה של בני גרשון, בני קהת, לאסוף, לקבץ, לחזק את העניינים הטובים. וכמו שגרשון נולד לפני קהת, כן הוא גם בסדר העבודה שבהתחלה צריך להיות סור מרע, ואחר כך ועשה טוב, בדוגמת סידור כלים נעים שבאים אחרי ניקוי ההיכל מכל לכלוך. כמו שאת ההיכל דבר ראשון מנקים, אחר כך שמים את הכלים הנעים, ככה בני גרשון נולדו קודם, זה מייצג תחילת העבודה סור מרע, ולאחר מכן עשה טוב. בנקודה הזו אני נזכר בסיפור מאוד מעניין, שמעתי פעם בכינוס השלוחים, מת הרב הראשי לאנגליה, הרב דוקטור לורד יונתן סאקס, הוא היה המרצה הראשי, הנועם הכבוד בבנקט המרכזי, לפני שבע שנים, והוא מתאר שם, לשונו הצחה, מפגש יחידות שהייתה לו בצעירותו, אני חושב על ידי השליח הרב לו, הוא הפנה אותו, הוא היה אז סטודנט באחד האוניברסיטאות המובילות באנגליה, והרב לו, השליח, שעמד על כישרונותיו, על יכולותיו של הרב דוקטור יונתן סאקס, שאז כמובן רחוק ממעמדו הרוחני כהיום, הוא היה אז רחוק מאוד מהעניינים. הוא מגיע לרבי, זה היה אחרי מלחמת ששת הימים, כאשר הרבי עורר על הנושא של מבצע תפילין, והרבי שואל אותו, האם יש לך חברים יהודים באוניברסיטה? אומר לו יונתן סאקס, אומר לרבי, בוודאי, יש לי חברים יהודים. שואל אותו הרבי, האם הם מניחים תפילין? והרב סאקס אומר שהוא נבוך מאוד לשאלה הזו. הרבי שואל אותו, האם הוא פועל עליהם להניח תפילין? אבל האמת היא שהוא עצמו באותו זמן, הוא עצמו היה צריך חיזוק מבצע תפילין. אז הוא אומר, איזה תשובה דיפלומטית אני אענה לרבי? אז הוא אמר, השלוחים אמר בבנקט שאני תכננתי לענות תשובה דיפלומטית שכזו, והתשובה שרציתי לומר הייתה, במצב שבו אני נמצא, אני לא נמצא במצב שאני יכול להשפיע על אחרים, והרבי אמור להבין מזה, שגם הוא עצמו עדיין לא בסיטואציה של הנחת תפילין. אבל הוא אומר שהרבי קטע את דבריו, וכשרק כשהוא אמר לרבי את החלק הראשון של המשפט, במצב שבו אני נמצא, רבי קטע את הדברים, ורבי אמר לו, אין כזה דבר שיהודי אומר על עצמו מצב שבו אני נמצא. יהודי לא נמצא במצב, יהודי תמיד עושה את המצב. לענייננו, הרבי אומר לו, אין כזה דבר שאתה כפוף לכבלים מסוימים, למסגרות מסוימות ואתה מחויב אליהם, יהודי תמיד יכול לשנות את המסגרת, לשנות את המצב שבו הוא נמצא, ולצאת לדרך חדשה, ואומר הרב סאקס, האמירה הזו של הרבי, אין כזה דבר מצב שבו אני נמצא, אלא אני תמיד עושה את המצב, זה נתן לו את התנופה ואת הכוח להתקדם קדימה ברוחניות, להתעלות מעלה מעלה, עד שהוא הגיע לבסוף למדרגה של נשואת ראש הרב הראשי לאנגליה, זה אותו הרעיון שלנו, תמיד יש מקום להשתנות, תמיד אפשר להשתנות, המקום לא מגביל אותך, אתה שולט על הסיטואציה הרוחנית בכל מצב. מסיים הרבי באות האחרונה עוד ו' את השיחה, שהפעולות של בני גרשון ובני מררי, הם תואמים גם כן את המהות, את השמות שלהם. גרשון שמסמל סור מרע, קהת שמסמל עשה טוב, קיבוץ העניינים הטובים, מתבטא גם כן בפעולות שלהם בפועל. פעולות העבודה של סור מרע ועשה טוב, אומר הרבי, מובנים הם גם מהחילוק שבין מסע בני גרשון ומסע בני קהת, מה שכל אחד מהם עשה בפועל, מה הם סחבו. בני גרשון נשאו את יריעות המשכן. מה שאין, כן, בני קהת נשאו את כלי המשכן, אהרון והשולחן. בני גרשון לקחו את היריעות, את המחיצות, את הגדרות. בני קהת לקחו את הכלים עצמם. מה המשמעות של גדרות ויריעות והמשמעות של כלים? פשוט מאוד. החילוק בין היריעות והכלים, היריעות מקיפים ומגינים שלא ייכנסו דברים שליליים. הם מקיפים ומגינים סור מרע. מה שאין כן הכלים, יש לכל כלי עבודה או פעולה מיוחדת. ארון, העדות, שולחן בלחם, זה פעולה של עשייה, אם זה עושים כך וכך. עניינם בעבודה הרוחנית. סור מרע שלילת, היריעות מגינה על האדם מהאסור עליו ומזיקו. גרשון, יריעות, סור מרע. עשה טוב, בני קהת, עשיית מצוות שהם עדות, יד המחלקת צדקה, שהיא נעשית מרכבה ממש, עשייה בפועל, והמשכת גילוי אלוקי בפועל. הוא מסיים הרבי את השיחה, על ידי שני העבודות הללו, גרשון וקהת, מחיצות ויריעות וכלים, סור מרע ועשה טוב, נעשה המשכן והדירה לא יתברך בשלמותו, והמסר הוא, יש לו מסר אישי לכל אחד, כל אחד בכוחות לקחת מדבר ולעשותו דירה לבורא, כל אחד בכוחות, גם המדבר האישי שלו, להשתנות ולהתעלות עד להגיע למדרגה הנעלית ביותר. זה הסיכום של השיחה הראשונה. ונאמר, כיוון שיש לנו עוד כמה דקות, נתקדם להוראה למעשה, על כל פנים מהשיחה השנייה, בקצרה, שיחה נשוא חלק ב'. הרבי מדבר שם, הרבי מבאר את רשי שמדבר על מה שמובא בסיום הפרשה, שהקול של הקדוש ברוך היה נשמע במשכן, רק משה רבינו היה שומע את הקול, והקול היה מסתיים בקצה אוהל מועד, והקול החזק הזה, הקול, כל ההתגלות האלוקית שהיה למעשה קול חזק כמו הקול שהיה במתן תורה, מביא הרבי מהמדרש, מביא הרבי את דברי רשי, וישמע את הקול, יכול קול נמוך, תלמוד לומר את הקול, הקול החזק, הוא הקול שנדבר עמו בסיני, כשמגיע לפתח, לפתח המשכן, היה הקול החזק הזה נפסק, ולא היה יוצא חוץ לאוהל. אז במרכז השיחה הרבי מבאר על פי רשי כל מיני שאלות, ביאור מאוד מעניין, אבל נתמקד פה כאן רק בהוראה למעשה. אז אנחנו קוראים את שתי האותיות האחרונות של השיחה השנייה, אותיות ד' ו-A, ישר לעינה של תורה, מחדד הרבי ככה. מעינה של תורה בפירוש רשי. אומר הרבי לכאורה, מה שרשי מתאר שהיה מצד אחד קול חזק מאוד, קול הבורא, זה היה הקול שכמו שהקדוש ברוך הוא דיבר בסיני, קול עוצמתי ביותר, אבל בכל זאת הקול היה נפסק עד קצה אוהל מועד. מדוע? לכאורה זה עצמו דורש ביאור. מכיוון שעל פי טבע היה הקול הרוחני הזה, הקול האלוקי הזה, צריך להיות נשמע למרחוק, גם מחוץ לאוהל מועד, כמו הקול של מתן תורה שהיה נשמע למרחוק. אז גם כאן הקול השכינה שהייתה מתגלית באוהל מועד, על פי הטבע של הקול האלוקי, זה היה אמור להישמע גם למרחוק. למה נפסק שהגיע לפתח, עד כדי כך שמשה היה אמור להיכנס לתוך המשכן כדי לשמוע את זה? או בפרט שהיה בזה נס מיוחד להפסיק את הכל, זה לא שסתם כך הכל היה נפסק. הקדוש ברוך הוא סיבב נס מיוחד, שהכל האלוקי העוצמתי הזה על ידי נס, יעצר בפתח אוהל מועד ולא יצא החוצה. למה היו צריכים את הנס הזה? מסביר את שערה על פי פנימיות. ההסברה בזה מבוארת בדוגמת, על פי מה שרשי אומר, שהכל שהיה במשכן הוא זהה לכל שהקדוש ברוך הוא יתגלה במתן תורה, הוא הכל שנדבר עמו בסיני. מה עומק ההקבלה הזו? אומר הרבי, זה לא רק בעוצמה של הכל, אלא גם כן במטרה של הכל, מה הכל הרוחני בא להשיג. אומר הרבי ככה, בכל של הקדוש ברוך הוא נדבר עם משה, או עם עם ישראל בהר סיני, מצינו גם כן שנכון שהכל היה גדול מאוד, אבל הכל היה לא הפסק. ההפסק הזה אבל לא היה במקום, כמו בכל שבמשכן, שהכל היה מוגבל בשטח, הקול של מתן תורה היה מוגבל בזמן. הקול ההפסק, ההגבלה, לא הייתה במקום אלא בזמן, שאחרי מתן תורה, במשוך היובל, אז נפסק הקול של מתן תורה. כמו שרש"י מפרש על כך, כשימשוך היובל, כשהשופר יעצר, הוא סימן סילוק שכינה והפסקת הקול. כלומר, בעצם כאשר הקול של מתן תורה נשמע, הקול הגיע לכל העולם כולו. העוצמה שלו הקיפה את כל העולם, אבל הייתה מוגבלת לא במקום, אלא בזמן. מדוע? אומר הרבי, כשם שתם הפסקת הקול של מתן תורה, בזמן זה מובן, מה ההיגיון, מה הקדוש ברוך הוא רצה, למה הוא יפסיק את זה, במשוך היובל, ייפסק הקול, פשוט מאוד. אילו היה נמשך הקול הזה העוצמתי, הגילוי האלוקי, גם אחרי מתן תורה וזה היה קול נצחי, היה זה שולל את עניין העבודה האישית של עם ישראל, שתלויה בבחירתם החופשית של בני ישראל. כדי לייצר מצב של בחירה חופשית, שהם יעבדו את הקדוש ברוך הוא, מרצונם, מהבנתם, מהעבודה והיגיעה שלהם. כי אם הכל היה נמשך ונצחי, בהיגלות הכל הגדול, אנוכי אהבה אלוקיך, ואם הכל הזה היה נצחי, אין מקום לבחירה באופן הופכי. אז הקדוש ברוך הוא לא מרוויח פה, ואנחנו לא משיגים פה, את העניין של העבודה האישית, את היגיעה, את ההתקפיה, את הבירור האישית. כי אם יש כל אלוקי נצחי, אז יהודי מהטבע, מהעצם שלו עובד את הקדוש ברוך הוא, אין פה עניין של להפוך מצב שלילי למצב חיובי. כמו שלגבי הקול שבמתן תורה, בדווקא נפסק הקול שלא היה לו נצחיות, ככה גם כן הרעיון של הקול שהיה נשמע בתוך המשכן. כן, הוא גם בהפסקת הקול שבמשכן במקום, שהוא הקול זה אותו רעיון שנדבר עמו בסיני, לא רק מבחינת העוצמה, אלא מבחינת הרעיון מה שהקול אמור להשיג על ידי זה שהוא נפסק. אילו היה הקול והדיבור של הקדוש ברוך הוא, אומר הרבי, נמשך בעולם, בקביעות ובתמידות, גם מחוץ לאוהל מועד, כי שזה היה אמור להיות על פי הטבע הרוחני, שהקול שהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, היה מגיע לכל מקום, כל פעם שהקדוש ברוך הוא היה מדבר איתו, גם אז היה העולם כולו נעשה בבחינת אוהל מועד, כי הקדושה האלוקית הייתה חופפת ואופפת את כל ההוויה כולה, את כל עם ישראל, לא היה מקום ואפשריות לבחירה חופשית. אז לא היה כל עניין לכל העבודה האלוקית, לכל עבודת השם. ועוד זאת, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים דווקא, להפוך מצב של תחתונים למצב של, למקום של קדושה. אילו הכל היה נמשך בכל מקום, אז כל העולם היה מבחינת אוהל מועד, מבחינת קודש הקודשים, ולא היה מצב של תחתונים. כלומר, הקדוש ברוך הוא חפץ דווקא בתחתון כזה, שמצד עצמו אין בו בגילוי את קולו ודיבורו של הקדוש ברוך הוא, המצב הוא שלקחת מצב מקום שאין בו גילוי אלוקים ולהפוך אותו לקדושה, ולכן הקדוש ברוך הוא עשה נס מיוחד כדי לעצור את הגילוי, כדי לאפשר מקום של תחתונים ולעלותו ולעשותו דירה לבורא בבחירה חופשית של האדם. במקום כזה של תחתונים ימשיכו ויגלו בו את קולו יתברך ויעשה על ידי עבודת האדם לדירה לו. וכשאנחנו קוראים את הפרשה הזו, אומר הרבי, גם מכך אפשר להפיק לקח והוראה. אות האחרונה, אותי יומי הרבי, מכך הוראה לכל אחד ואחד, גם כן זה דומה לאותו רעיון שקראנו, שלמדנו בשיחה הקודמת, שתיאור הדברים של הכל במשכן, זה תיאור של דברים שהיו בעבר, אבל הסיפור, הרעיון שמאחורי זה, המסר הרוחני הוא מסר נצחי, גם עבורנו, גם כיום, התורה היא נצחית. מזו אומר הרבי, הוראה לכל אחד ואחד, אל יאמר האדם, די לי בעבודתי באוהל מועד, בעולה של תורה, להתייחד שם עם קולו של הקדוש ברוך הוא. אני נמצא בבית המדרש, באוהל מועד, בכולל, בישיבה, בדלת אמות של קדושה, אני מאוחד עם הקול האלוקי, מאוחד עם התורה, משיג השגות אלוקיות נעלות מאוד. אני, מבחינת אוהל מועד, מה אכפת לי, מה לי או לכל הנעשה מחוץ לאוהל זה, בגופשי, בנפש הבעמית וחלקי בעולם, זה לא נוגע לי כל העניין הזה, כל מה שמחוץ לקדושה לא נוגע לי, אני לא הולך להתעסק עם זה, לא הולך לברר עם זה. אומר הרבי, זה טעות. מכך שהכל נפסק, ולמה הכל נפסק? הקדוש ברוך הוא עושה פה פעולה, כי בדווקא רוצים את ההתעסקות וברור עם התחתונים לעלותם לקדושה, זה גם כן המסר שאמור להיות לכל יהודי, לכל אחד ואחד, שעיקר העבודה של האדם אינה בתוך אוהל מועד עצמו, אלא למור שהכל פעולה, למור, להעביר את המסר לכל העולם כולו, מה ששמע באוהל מועד, ולעשות את כל העולם כולו דירה ומשכן לבורא יתברך, זה גם כן מסר מקביל מכך שהכל נפסק, כדי לדעת שעיקר העניין, הקדוש ברוך הוא רוצה בדווקא שיהיה מצב של תחתונים, ולהתעמת עם התחתונים, עם הניסיונות, עם האלמות והסתרים, ולהעלות אותם לקדושה. נחתום את השיעור הזה בסיפור מאוד מיוחד נוסף, סיפור אותו לכל פנים בקצרה, סיפור ששמעתי מיהודי יקר, נפטר לפני כמה שנים, מביתר עילית, הרב אברהם ישראל קרישבסקי, סיפר לי סיפור מופלא, נספר אותו בקצרה. היה לו בשנות הממים חבר שגר בארצות הברית, חבר שנמנה על חסידי חב"ד, חבר הזה היה בגיל העמידה, איש עסקים, שהיה לו שותפות של מסחר, של יהלומים כמדומני, עם חברים גויים, ויום אחד, בתקופה מסוימת, התברר שהחבר הזה נמשך אחרי החברים הגויים בבילויים השפלים שלהם, וירד לידיעות התחתונה, וזה הביא אותו לירידה רוחנית מוחלטת, עזב את הבית, את המשפחה, את האישה ואת הילדים, היה שבר רוחני גדול מאוד, שבר קשה מאוד, ירידה רוחנית גדולה, וניסו להתערב בזה את כל מיני, כל הסביבה, השכנים, הרבנים, ידידים, והיה ללא הועיל, והמצב היה קשה מאוד. בצר להם, פנו בני המשפחה לרב קרישבסקי, שהיה פה, גר בארץ הקודש, אבל היה חבר שלו מספסל הלימודים. הרב קרישבסקי היה עסקן נחוש, ממולח, מרעיונות מקוריים, אמרו לו, בוא תבוא לניו יורק, תפגש עם החבר הזה, ואולי אתה תצליח איפה שאחרים נכשלו. אומר בשמחה, נסע לניו יורק, נפגש עם החבר, יושב איתו בלילה בעריכות, והוא רואה גם כן שקלטה אליו הרעה, הוא נמצא בידיעות התחתונה, ממש בדברים שפלים, והוא לא יכול, נראה שאי אפשר להיחלץ מזה. אומר הרב קרישבסקי לאותו חבר, שמע, אני מבין שזה המצב, שב, תכתוב לרבי את מה שקורה איתך, תכתוב, תספר את כל מה שקורה איתך, ולא, בלי שום בקשה, תתאר לרבי את כל מה שקורה איתך. אומר לו החבר, אני לא מעוניין. אם אני אכתוב לרבי, המכתב יעבור דרך המזכירות, אפילו שהם אנשי סוד, המזכירים מכירים אותי, אני לא רוצה להיחשף בפניהם עד כך שהם יראו את המצב שלי עד איפה נפלתי ומה קורה איתי כעת. הרב קרישבסקי הבין שפה הוא יוכל להיכנס לעניין, הוא אומר לחבר, אני אפתור לך את הבעיה הזו, תכתוב את המכתב, אני מביא את המכתב אישית לרבי, אף מזכיר לא רואה את זה, אתה כותב, המכתב מגיע אל הרבי. או, זה כבר נשמע אחרת. ישב החבר וכתב דברים ארוכים את כל העניין, כל מה שקורה איתו, איך הוא ידרדר, איך הוא יגיע למצב הזה, וסקר בפרטיות את כל העניין. לוקח קרישבסקי את המכתבים, את המכתב הזה של החבר, מוסיף משלו דברים על הרקע של המכתב, והוא כותב לרבי, הרב קרישבסקי כותב לרבי, רבי, אתה עורך דין שלו, רבי, תציל אותו, רבי, זה בידיים שלך. הוא לוקח את שני המכתבים לפנות בוקר, והולך ל-1304 פרזידנט סטריט, לבית של הרבי, להביא את המכתבים לרבי. הוא התחייב שהוא מביא את המכתבים לרבי אישית, ב-770 זה לא מקובל, זה לא הסדר, הלך להביא את המכתבים לרבי. הוא אומר, חיכיתי שם מחוץ לבית, כשראיתי שהאור נדלק, הבנתי שכבר יש סביבות שעה 7 בבוקר, כבר יש פעילות בבית, הוא דופק בדלת, פותח את לו המשרת את הגויה, והתעמת איתה, הוא אומר, רצה לתת לה את המכתב, והוא אומר שאי אפשר כאן, דופק ודופק בעריכות, עד שהיא פתחה את הדלת ולקחה ממנו את המכתבים, הוא אומר, אני ביצעתי את השליחות, המכתבים הגיעו אישית ממני לרבי, אף אחד לא ראה את זה בדרך. והוא הולך ל-770 לראות איך ייפול דבר. אומר, לקראת שעה 10 הרבי הגיע. הוא עמד בעול הכניסה. הרבי הגיע מלווה במזכיר, רבי יומן קליין עליו השלום. והוא אומר, כשעמדתי בכניסה והרבי נכנס והרבי הבחין בי, הרבי נתן בי כזה מבט, שראיתי לפי המבט הזה שהרבי כבר קרא את המכתבים, וכביכול האירוע בעיצומו, הרבי כבר קרא את המכתבים והרבי כבר מזהה אותי, הרבי בתוך העניין. והרבי נכנס לחדר. המזכיר נכנס עם הרבי ביחד, והמזכיר נכנס, שהה עם הרבי כ-20 דקות בחדר. אחר כך הרב קליין יצא, ואומר לרב קרישבסקי, תיכנס אליי. הוא נכנס למזכירות. והרב קרישבסקי, והרב קליין הראה לו מכתב, בכתב יד של הרבי, עמוד שלם, שהרבי רשם באותם 20 דקות, מענה לחסיד על המכתב שלו, על כל מה שהוא תיאר את המצב שלו. והוא מראה לרב קרישבסקי את הכתב יד של הרבי, הרב קרישבסקי הראה לי את העתק בכתב יד של המזכיר, מה שהמזכיר נתן לו. הרבי מתייחס בפרטנות לכל המצב השפל והקשה והירוד, ממש מצב קשה שאותו חסיד הגיע אליו. מה שנוגע לענינו זה השורה התחתונה. רבי כותב לו ככה, לסיכום, דעתי ברור שבאם ירצה, יוכל בקל הרבה יותר מאשר משער, להיחלץ מכל הנעל, אז קירה לציון. אם תרצה, אתה תוכל יותר בקלות ממה שאתה חושב, להשתנות ולצאת מהמצב הזה. ככה רבי כותב. קרא הרב קרישבסקי באותו ערב שוב לחבר שלו פעם שנייה. ישבו בעריכות עוד כמה שעות, למדו את המכתב הזה שורה שורה סעיף סעיף, קיצורו של דבר אומר רב קרישבסקי, כעבור שבועיים שלוש, החבר התחיל את הדרך חזרה, עזב את כל ההבלים, את כל הדברים שהוא היה שקוע בהם שבועות ארוכים, חזר לדרך החסידות, חזר לשמירת תורה ומצוות, חזר למשפחה שלו, וכל העניין הוא אומר לי, תשכח והיה כלא היה. זה ממש התיאור מה שהרבא אומר פה, שהאדם לא יכול לומר לעצמו, גם כשהוא נמצא במצב של מדבר, המדבר הוא רוחני, אז המדבר הזה זה המצב האמיתי שלו, ותמיד אתה יכול להשתנות ולהתהפך ממצב של מדבר למקום מושב בני אדם, למקום פורח, עד לנסוע את ראש, הסיפור הזה שסיפרתי כעת בשמו של הרב קרישבסקי הוא המחשה מוחשית לכך, שגם ממצב של מדבר שממה אפשר להגיע למצב של ארץ נושבת, שנזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.